שלום לכולם. בפרשתנו מוזכרים כל השבטים ומוזכר הייחוס של כל שבט ושבט. הסידור של השבטים סביב המשכן, ואחרי תיאור כל המפקד של כל השבטים נאמר, ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר השם את משה בהר סיני, ואלה שמות בני אהרון הבכור נדב ואביהו אלעזר ואיתמר, אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים אשר מילי אדם לכהן, וימות נדב ואביהו לפני השם, והקריבם אשת זרה לפני השם במדבר סיני, ובנים לא היו להם, ויכהן אלעזר ויתמר על פני אהרון אביהם. אנחנו מוצאים פה תולדות אהרון ומשה, ספר תולדות חדש, שבו שני הבנים הראשונים מתים, ונשארים אלעזר ויתמר במקומם. שושלת הכהונה היא לא השושלת היחידה בתורה שבה מתים שני הגדולים ללא בנים ואחרים נכנסים תחתיהם. כך אנחנו מוצאים גם לגבי שושלת המלוכה. ובני יהודה ערב ואונן ושלב הפרץ וזרח, וימות ערב ואונן וארץ כנען, והיו בני פרץ חצרון וחמול. מתים פה שני הגדולים, ערב ואונן, וחצרון וחמול קמו תחת ערב ואונן המתים. שתי השושלות האלה מיוחדות בכך שהם שני המקרים היחידים שעליהם נאמר אלה תולדות מחוץ לספר בראשית. ספר בראשית בנוי כולו פרקים פרקים, שכל פרק מתחיל באלה תולדות, ויש שם 10 פרקים כאלה שמתחילים בתולדות, החל מתולדות השמיים והארץ ועד תולדות יעקב. הספר בנוי פרקים פרקים שמתארים את התולדות. אבל מחוץ לספר בראשית יש שתי שושלות שכתוב שפותחות באלה תולדות. בפרשתנו שנאמר ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר השם את משה בהר סיני, והמקום השני הוא במגילת רות, ששם נאמר ואלה תולדות פרץ הוליד את חצרון וכולי, והשושלת מגיעה עד דוד. כלומר תולדות שושלת הכהונה ותולדות שושלת המלוכה. אם ספר בראשית ומתאר את תולדות העולם עד שמופיע עם ישראל, הרי שעדיין חסרות שתי תולדות חשובות. עם ישראל כבר קיים. תיארנו את תולדות העולם, ואנחנו עדיין במתח. מי בתוך עם ישראל ייבחר להיות שושלת הכהונה ושושלת המלוכה? בזה, בשושלת הכהונה עוסקת התורה במקומות מסוימים, שושלת המלוכה יחידה. ופרשתנו במידה מסוימת מגלה אותה, וגם מגילת רות מגלה אותה. כמובן גם מגילת רות עוסקת במותם של שני הבנים ובקימתו של זרע אחר תחתיהם. אבל אם אנחנו רוצים לראות מיהו הנבחר בספר בראשית שמתאר את תולדות העולם עד בחירת עם ישראל, אנחנו מקבלים איזושהי תחושה שמי שנבחר זה יוסף ואחר כך אפרים. יוסף הוא זה שהוא הציר המרכזי של הספר אחרי יעקב. הספר נגמר בוימות יוסף בן 110 שנים, ויקברו אותו וישם בארון במצרים, ואחרי שיעקב סיכל את ידיו ושם את ימינו על ראש אפרים, כדי לבטא את העובדה שאפרים הוא הבן הממשיך. וגם אם אנחנו קוראים את סוף התורה, ואנחנו רואים שהשם מצווה בפירוש את משה למנות את נציג שבט אפרים להנהיג את העם במקום משה, אז אנחנו מתרשמים שאפרים נבחר. אבל פרשתנו מציגה תמונה אחרת לגמרי. כן, לא כתוב בתורה מי הוא המלך הנבחר. המלוכה לא נבחרה בתורה. התורה תולדת על מבחירה עתידית. התורה אומרת מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו, יבחר בלשון עתיד. אבל גם תולדותיה הם חלק מהתהליך האלוהי של בחירת התולדות. הקורא את התורה מתרשם שאפרים נבחר, כמו שאמרנו. אבל גם מי שיקרא את ספר בראשית בעין בוחנת, ימצא ברמזים לבחירת יהודה. קודם כל יש שם פרק שלם שעוסק ביהודה ובניו, וכבר דיברנו על הפרק ההוא שמדבר על העמדת הזרע במקום שני הבנים הראשונים שמתו. אבל המקום המפורש ביותר שמראה שיהודה הוא הנבחר הוא דווקא בפרשתנו. בפרשתנו יש ציווי מפורש למשה להעמיד את יהודה בראש המחנה, להציב את נחשון בן עמינדב שמזרעו יוצא בועז, שמזרעו יצא דוד, אבל את זה אנחנו עדיין לא יודעים בפרשה, את מגילת רות אנחנו נקרא רק בשבוע הבא. הפרשה שלנו מצווה בפירוש להעמיד את נחשון בן עמינדב בראש המחנה. שבט יהודה הוא השבט ההולך בראש המחנה וכל עם ישראל הולך אחריו. כפי שאמרנו, הבחירה הסופית בספר דברים אנחנו עדיין רואים שמדובר על בחירה עתידית. אבל אנחנו שחיים פה היום וקוראים השבת את פרשת במדבר ובשבוע הבא את מגילת רות, אנחנו כבר יודעים מי נבחר, וקל לנו לפי זה להסביר את שני הפסוקים, אחד בפרשתנו ואחד במגילת רות, שפותחים באלה תולדות מחוץ לספר בראשית. פרשתנו אלה תולדות אהרון ומשה, תולדות הכהונה, שגם בה, כפי שאמרנו, מתו שני הראשונים ואחרים עמדו תחתיהם. ובמגילת רות אלה תולדות פרץ, שנותן לנו את תולדות המלוכה שעוברות דרך נחשון בן עמינדב, שהפרשה שלנו מעמידה אותו בפירוש בראש המחנה. ואנחנו נמשיך את הקריאה במגילת רות. אז בשני המקרים, גם באלה תולדות אהרון ומשה וגם באלה תולדות פרץ, אנחנו לומדים שאפשר שבחירה שושלת ימותו. בדרך כלל הדבר יקרה תוך כדי חטא בתפקיד העיקרי שלהם. העמדת השושלת במלוכה, העמדתה בארץ ישראל ובעם ישראל במגילת רות, או עבודה במשכן וחנוכתו אצל הכהונה. כפי שמדגישה פרשתנו, וימות נדב ואביהו לפני השם, בהקריבם אש זרה לפני השם במדבר סיני, ובנים לא היו להם. וכל המקרים אנו למדים שלא אלמן ישראל, ואם ימותו אלה, הקדוש ברוך הוא כבר יעמיד אחרים תחתיהם. ולאו דווקא בשושלות הכהונה והמלוכה, הוא הדבר לגבי עם ישראל כולו. גם מגילת רות עוסקת בכמעט אדם אחד תחת המת באותה משפחה של חצרון במקרה שם. אחרי ספר בראשית, כמו שאמרנו, הביטוי נזכר, אלה תולדות נזכר רק לגבי שתי משפחות, משפחת הכהונה ומשפחת המלוכה. אבל בפרשתנו, כל עם ישראל נמנים לתולדותם למשפחותם. לפני השם הם נזכרים כתולדותם, כמו שמצאנו בבגדי הכהונה, ששם מזכירים את את שבטי עם ישראל כתולדותם, וגם בפרשתנו הם נפקדים לתולדותם. המפקד מתחיל בבית ילדו על משפחותם לבית אבותם, ומכאן תולדותם למשפחותם לבית אבותם. לכל משפחה יש תולדות ובית אבות, והתורה מצווה להעמיד כל אדם לפי תולדותיו, וחונה איש על מחנהו ואיש על דגלו, על משפחתו ובית אבותיו, והתורה מצווה גם להעמיד תולדות לכל משפחה. זה מסר שעומד גם במרכז פרשתנו, אבל במיוחד במרכז מגילת רות, ששם כתוב כמה חשוב להעמיד תולדות למשפחה, ואנחנו מזכירים במיוחד את תולדות המשפחות הנבחרות, אך חשובה לנו תולדותיה של כל משפחה ושמה של כל משפחה, ומספר שמות של עם ישראל זה מספר שמות לתולדותם. כלומר, ספר בראשית שמוביל אותנו אל התולדות של עם ישראל מסתיים בתולדותם למשפחותם לבית אבותם. נכון שאנחנו בפרשתנו שמעמידה את יהודה בראש המחנה, אז נכון שאנחנו עדיין צריכים למנות שתי שושלות, שושלת הכהונה ושושלת המלוכה, אבל הפרשה היא פרשת התולדות של כל עם ישראל. מבחינה הזאת היא משלימה את ספר בראשית, וגם נותנת לנו פתיחה להיסטוריה היהודית אחרי התורה, שבמרכזה שתי שושלות, שושלת הכהונה ושושלת המלוכה. שבת שלום.